לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, י"א בתשרי, תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. תגובתו המתונה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להפלת המטוס הרוסי בידי הנ"מ הסורי נתונה ללא מעט פרשנויות, בעיקר כאשר היא מגיעה לאחר קולות רוסיים שהאשימו את ישראל בכך שהשתמשה במטוס שהופל כהסוואה למטוסיה שלה בדרכם להפציץ בסוריה. אנחנו נדבר על התסבוכת הסורית, רוסית, ישראלית הזו, ויהיה איתנו לצורך כך דוקטור זאב לוין, מומחה ליחסי רוסיה והמזרח התיכון, חוקר במכון טרומן. לקראת סוכות אנחנו נשאל האם צעדת ירושלים המכנסת לתוכה משלחות מרחבי העולם שצועדות עם דגלי הלאום שלהן תכלול גם פעילות מיסיונרית. על פי פרסומים של ארגון הגג של המשלחות הנוצריות לאירוע, נראה שבהחלט יש כוונה שכזו. חברת מועצת ירושלים לשעבר מינה פנטון שיגרה מכתב התראה והזהרה ליועץ המשפטי של עיריית הבירה, ובו היא מזכירה לו שפעילות כזו סותרת את חוקי העירייה. היא תהיה כאן כדי להסביר ולפרט. בקיבוץ הראל יצוין מחר מלאות 70 שנה להוצאתו להורג של סרן מאיר טוביאנסקי, זיכרונו לברכה, שהוא אשם על לא עוול בכפו בריגול במהלך מלחמת העצמאות, והוצא להורג לאחר משפט שדה. לימים כתב בן גוריון כי לא היה כל יסוד להאשימו בריגול לאלמנתו של טוביאנסקי. הוא כתב שבעלה היה חף מפשע ופסק הדין וביצועו הם טעות טרגית. הוא קיבל גם דרגת כבוד של סרן ושמו תואר לקראת האירוע מחר, אירוע שאליו חברו המכון למורשת בן גוריון ומכון ז'בוטינסקי. אנחנו נערך ביומן שלנו את בנו של טוביאנסקי, יעקב בן טוב, שיספר על האירוע שבו נורה אביו למוות כשהוא עצמו כבן 12 בלבד. ביום הראשון של חג הסוכות המתקרב יצוין מלאות 75 שנים למרד במחנה ההשמדה סוביבור. על האירוע הזה אנחנו נשוחח עם חוקר ההיסטוריה יעקב שנקמן, שפגש במסגרת מחקרי התקופה ההיא כמה מהניצולים שנמלטו במרד ההוא מהמחנה. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. תגובתו המתונה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להפלת המטוס הרוסי בידי הנ"מ הסורי נתונה ללא מעט פרשנויות, בעיקר כשהיא מגיעה לאחר קולות רוסיים שהאשימו את ישראל שהיא השתמשה בעצם במטוס שלהם כמעין הסוואה למטוסים שלה בדרך להפציץ. אנחנו רוצים לשוחח גם על התגובה עד כה של פוטין, וגם על מה שאולי צפוי בהמשך לנוכח טיסתו של מפקד חיל האוויר למוסקווה. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה ליחסי רוסיה מזרח התיכון, איש מכון טרומן, הדוקטור זאב לוין. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
איך אתה מתייחס לתגובה ככה מאופקת? אף אחד לא יוצא מהכלים פתאום?
כנראה שהעובדות מדברות בעד עצמן, וכנראה שמשרד הביטחון שלנו, השיחה עם בנימין נתניהו, הרגיע איכשהו את הרוחות, את שערת הרוחות הראשונית שנוצרה בעקבות הרבה וודאות בשטח. הן מהצד הסורי, הן מהצד הרוסי, מיד אחרי התרחשויות. כמובן שאם הדברים היו כפי שהוצגו על ידי הצד הרוסי, הייתה איזושהי שערוריה שבאמת הייתה פוגעת קשות ביחסים המאוד מאוד עמוקים, ושיתוף פעולה מאוד מאוד עמוק בין ישראל לרוסיה בתחום הביטחוני. עצם העובדה שאמרו שישראל הודיעה לכוחות הרוסיים ויש מערכת כזו של התראה והודעה תרם תקיפה בין ישראל לרוסיה, מדברת על כך שיש תאום פעולה עמוק, וכמובן שמדובר פה בתקיפה שמסכנת את המטוסים שלנו, תקיפה רחוק מעבר לקובע האויב, משהו שהוא לגמרי לא מתקבל על הדעת ביחסי מלחמה. והנה פה אנחנו בעצם, הרוסים מודיעים בפה מלא שהייתה מערכת כזאת, רק לטענתם היא לא הייתה מספיק זמן מראש כדי לאפשר למסוס שלהם להתרחק. ואם אני מבין נכון, ואני לא מומחה צבאי גדול, בסופו של דבר כנראה ככל הנראה לאור הסקירה של האירועים, ולכן גם מפקד חיל האוויר שלנו יוצא למוסקבה בוקר כדי להציג בוודאות את היחסים, הקשר בין המטוס שנפגע למטוסים שלנו היה מאוד מאוד מקרי. אגב, זאת אומרת, זו לא פעם ראשונה שנפגעים מטוסים לא מעורבים באזורי קונפליקט, כאשר אנחנו זוכרים את המקרה של המטוס שהופל באוקראינה על ידי מערכת דומה, גם כן מטוס אזרחי שטס באזור הקונפליקט, נתפס על ידי המפעילים שלא מיומנים ככל הנראה כמטרה צבאית, כך כנראה קרה גם הפעם. באופן די מפתיע, ושוב, לא מומחה גדול בצבאית, מערכת שסופקה לסורים על ידי רוסיה, לא יודעת לזהות מטוס שהוא רוסי.
להערכתך, זאת אומרת, ראש הממשלה נתניהו היה צריך להציג אבל את אותה נתונים, לא מספיק היחס שנוצר במהלך השנים האחרונות, יחס מאוד מאוד קרוב בינו לבין פוטין, היה צריך להציג גם נתונים.
א', תמיד כדאי להציג נתונים ולבסס את הטענות שלך, הדבר הזה נכון גם כשהיחסים הם מעולים. שוב, מדובר בנקודת משבר מאוד מאוד בעייתית, זאת אומרת, נהרגו 15 אנשי צוות חיילים רוסים, לרוסיה יש בעיה מאוד מאוד גדולה כלפי דעת הקהל הפנימי שלה, ויש הרבה מאוד אנשים ברוסיה שטועים לאורך השנים האחרונות, מה פתאום רוסיה מעורבת בסורים, מה פתאום הם נלחמים שם, מה פתאום הבנים שלהם נהרגים שם, מה פתאום כאשר יש משבר כלכלי לא מבוטל בתוך רוסיה, כאשר פוטין מעלה את גיל הפרישה בשנים רבות, והדבר הזה מביא למהומות. באותו הזמן פוטין מבזבז מיליונים רבים על תמיכה במדינה שכלל לא ברור אם היא חזרה או אויבת, ולכן מרת נפילה של מטוס, כן, על ידי אש ידידותית, על ידי מערכת שסופקה על ידי הרוסים כדי להגן על אותם חברים, יוצרת בעיה פנימית מאוד מאוד גדולה. וכמובן שהכי קל באותו רגע היה להאשים את האויב הטבעי במרכאות, את היהודים.
אבל כדי להרגיע את הרוחות הפנימיות האלה, כדאי להגיד להם שראינו נתונים, ואכן לפחות מבחינה אובייקטיבית אפשר לומר שהדברים הם לא באשמתה של ישראל. ואני רוצה לשאול אותך, מעבר לאותו, למה שיעשה מפקד חיל האוויר, ויראה את הנתונים, יראה את מכשירי הקשר, יוכיח שבאמת הייתה התראה כזאת, אולי יציג עוד כמה נתונים, הם צפויים לבקש ולדרוש מאיתנו עוד דברים, אולי גם במסגרת הרצון להרגיע את דעת הקהל הפנימית. אנחנו צפויים ללחץ נוסף באיזשהו אפיק?
תשמע, כל התקפה הישראלית שמתרחשת בשמי סוריה היא עלבון גדול לרוסים. מי שמגן על שמי סוריה הן מערכות רוסיות. ברגע שאלה לא פועלות, אם במקרה של מפעילים לא מיומנים, או אם כי הן לא מספיק טובות כדי לזהות את המטוסים שלנו, יש לרוסים בעיה, זאת אומרת, כפולה ומכופלת. ולכן, עוד פעם, כל פעילות ישראלית בשמי סוריה מציגה את רוסיה כחלת עונים, גם מול החברים שלהם, הם מוכרים את המערכות האלה. זה מצד אחד. מצד שני, כמובן, זאת אומרת, יש פה אולי רצון טבעי של הרוסים לנסות ולנצל את הסיטואציה הזאת כדי להשיג איזה שהם הישגים פוליטיים או בהקשר הצבאי, ולבקש או לדרוש מהישראלים להפסיק לתקוף אובייקטים כאלה או אחרים בסוריה בלי תיאום או בכלל. אני לא יודע, אני חושב שישראל הבהירה לרוסים מיד עם המקרה שישראל תשמור לעצמה את הזכות התגובה בכל מקרה, ולא תמנע בשום מקרה אם היא תרגיש מאוימת. ושוב, המערכת היא מאוד מאוד מסובכת, והרוסים משקועים בה, ואנחנו טוב שיש לנו ערוץ הידברות ישיר בין ראשי הממשלות.
יכול להיות שזה יגיע?
וטוב שיש לנו גם תיאום ביטחוני עמוק בין המדינות, וחשוב שכזה ישמר. אם אנחנו ניקח לדוגמה את האירוע שהיה לפני כשנה עם הפעלת המטוס הרוסי על ידי הטורקים, שם הייתה הפעלה מכוונת של מטוס רוסי על ידי נומם טורקי, ולמרות המשבר המאוד מאוד עמוק שהתרחש בין המדינות, נכון להיום טורקיה ורוסיה חזרו לשתף פעולה, כי האינטרסים שלהם לשתף פעולה הם יותר עמוקים.
זאת אומרת, יש תקדים לחזרה לשגרה. השאלה אם אנחנו אולי נצטרך לפצות, אולי לפצות משפחות, או שבכלל אפשר איכשהו להטות באמת את תשומת הלב ולהחזיר את את ההבנה לכך שמי שירה זה לא ישראל.
לא, זה חד משמעית ברור, גם לרוסים ברור לחלוטין, ולמרות התגובה מאוד מאוד בוטה של שר הביטחון. אגב, פוטין הודיע שהתגובה הזאת היא תואמה איתו. אמרת, הוא לפחות גיבה בפעם הראשונה את הדברים, אבל יותר מאוחר הודיע שמדובר פה באיזושהי צירוף נסיבות טרגיות, ולכן אין שום סיבה שישראל תצפה בוודאי, תפצה בוודאי שלא, גם סוריה בטח לא תפצה. מדובר באזור מלחמה שבו יורים על כלי טייס, אגב, כל הכלי טייס שהיו מעורבים היו כלי טייס צבאיים, לא היה שם איזשהו כלי טייס אזרחי שעבר במקרה במרחב האווירי של סוריה. ולכן, אגב, יכול להיות שהאסון היה עוד יותר גדול אם באמת היה נפגע כלי טייס אזרחי שעליו מאות של נוסעים. אגב, תסריט אפשרי בוודאי בהקשר של מסגרת הקונפליקט שמתרחשת באזור הזה. אבל מה שאני חושב שחשוב פה זה באמת את המשך תאום הפעולה, העמקת הקשרים והקמת צוותים אולי נוספים שיעבדו יחד וידעו להטריע או להזיר בפני פעולות כאלה או אחרות, תוך וידעו שהמידע הזה לא זולג לאויבים שלנו.
זהו, החשש הזה, כשאנחנו מדברים על צוותים שבאמת יהיו בצמידות כל כך הדוקה, בעצם צמידות יומיומית, לפני כל יציאה לגיחה מבצעית, שכולנו רוצים לעמעם ולא לגלות, תמיד ישנו החשש שהדברים האלה יזלגו לבני בריתם של הרוסים, קרי הסורים.
ברור, ובגלל זה גם ההתראה הייתה כנראה יחסית קצרה. אם כי, שוב, מה ששמעתי מכל מיני מקורות, ואני לא יודעת כמה זה מימן, המרחק בין כלי הטייס שלנו לכלי הטייס הרוסי היה גדול מאוד, גם בגבי הטיסה, גם במרחק פיזי, ולכן בעצם, שוב, לא הייתה פה איזושהי סכנה, וכנראה שהיה פעם, כפי שאני מכיר את המערכת שלנו, ואת הבלמים ומאזנים, וכזה רף הבטיחות שלוקחים במבצעים כאלה, לא היו נכנסים למבצעים היהודים שיש כלי טייס לא מורב, שיכול להיות, כן, איכשהו,
לא היינו לוקחים את הסיכום.
לדעתי לא, כן. אבל שוב, אני לא בקיא בפרטים האלה כדי באמת להעיד עליהם.
טוב, אנחנו, איך נהוג לומר במקרים הללו, ימים יגידו, מפקד חיל האוויר יוצא למוסקבה, הוא ידבר שם, יראה את הנתונים, יחזור, נראה איך הדברים יתגששו בהמשך, ונראה לאן פני הדברים מובילים את כולנו. הדוקטור זאב לוין, מומחה ליחסי רוסיה והמזרח התיכון, איש מכון טרומן, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם.
יום טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחברת מועצת ירושלים לשעבר, היום פעילה חברתית, מינה פנטון, שלום לך.
שלום וברכה, גמר טוב ושנה טובה.
שנה טובה, וכמעט אפשר לומר כמדי שנה, את מנסה לפני חג הסוכות לעורר את הגורמים הרלוונטיים בעיריית ירושלים, גם חברי מועצה וגם גורמים אחרים בעירייה, לעורר את תשומת ליבם לגבי מה שעומד לקרות במהלך חג הסוכות. אנחנו מדברים על התכנסותם של גורמים נוצריים רבים אל ירושלים במסגרת מה שמוגדר כחיבוקו של העם היהודי, אבל בתוכם יש גם לא מעט ארגוני מיסיון. על כך את שולחת מכתב גם לחברי המועצה, גם ליועץ המשפטי של העירייה, ומה את אומרת? מה את אומרת להם?
הנושא הוא נושא חמור מאוד, ושלחתי מכתב דחוף לאלי מלכה, היועץ המשפטי של עיריית ירושלים. הכותרת הייתה הונאה, אי קיום חוקי העירייה על ידי משתתפי הצעדה בסוכות של קבוצות נוצרים מארגון מלך המלכים באנגלית, Kings of Kings.
זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הרבה ארגונים, מדברים על ארגון ספציפי שאיתו יש בעיה.
לא, ישנם עוד ארגונים, ישנם עוד ארגונים ולא מעטים, ובתוך הארגונים שכביכול לא מיסיונרים, יש בתוכם תת קבוצות מיסיונריות. הנושא הוא סבוך מאוד, הוא ברור, הוא ברור מאוד, זה לא דבר שהוא נפתר, אבל היות ו... קבוצה מסוימת, גדולה מאוד, שהיא השותפה הבחירה לשגרירות הנוצרית הבינלאומית ירושלים, שהיא ארגון הגג, שלמעשה לוקח את החסות לצעדת כ-2,000, 1,500, 2,000 נוצרים אבנגליסטים, ביניהם מיסיונרים רבים, מדי שנה, הרבה שנים. הנושא הזה לא טופל כמו שצריך, לא נבדק כמו שצריך, ואם אפילו נאמר לנו שנבדק, לא כך הוא. וכאן אני רוצה להביא לידיעת הציבור. ישנה סדרת חוקי עירייה באגף הספורט שמחייבת את משתתפי הצעדה מקבוצות הנוצרים. הצעדה הרגילה, צעדת ירושלים. א', עליהם למלא טופס לחתום עליו על אי פעילות מיסיונרית. דבר שני, ישנן הנחיות וחוקים מה מותר לעשות לצועדים ומה אסור לעשות לצועדים. לדוגמה, אני אתן שני דברים. וזה כבר מלמעלה מ-10 שנים תיים, וזה אושרר בשנה שעברה כחודש, חודשיים, אני לא זוכרת בדיוק, לפני המועד של סוכות. בין ההנחיות, דבר ראשון, אסור להם לחלק מתנות לצופים, לעומדים, מצידי הדרך הכבישים שבאו לצפות בצעדה. אסור להם לשאת שלטים שיש להם מסר דתי, הכוונה כמובן נוצרי, הם מחליקים וגם כן ערכים יהודים, הם הופכים לערכים נוצריים. מותר להם לשאת שלט של שם המדינה שהם באו כקבוצה ומייצגים אותה. ומדוע העליתי ליועץ המשפטי דחוף לגבי קבוצת מלך המלכים? לידיעת הציבור, הארגון הזה הוא ארגון מיסיונרי מוצהר, נמצא במרכז כלל, מרכז העיר ירושלים. הפעילות המיסיונרית של הארגון הזה היא לבני נוער, מבוגרים, זוגות צעירים ועוד. יש להם אולם, יש להם שהוא נמצא, כמו אולם קולנוע כזה, אולם תיאטרון, שבו כל הפולחן נעשה, יש להם אולפן מקום פולחן בקומה 14, שזה המקום הכי קרוב שמשם הם אומרים למתפללים כמובן, למשיח שלהם, לישו, שהוא ישלוט ומלכותו תיקון על ירושלים אוטוטוט. הם רואים עכשיו פתיחות גדולה בתוך העם היהודי, פתיחות גדולה לפעילות הנוצרים. הארגון הזה יש בו נוצרים, יש בו מומרים, הם מאגדים את הקהילות המשיחיות, שיש כ-150 כאלה בארץ, תלורים, והם הזרוע מבצעת ניצור. הארגון, אני אצטט ציטוט מתוך הפרסום שלהם. המיקוד יהיה על מאמינים מקומיים. מאמינים מקומיים הכוונה מומרים ונוצרים. האירוע עצמו מתוזמן לכלול את צעדת ירושלים, שהיא למעשה שיא ההשתתפות שלהם, כי כאן הם כובשים את העיר, את רחובות ירושלים. והם מסבירים שצעדת...
רגע, את עכשיו קוראת מתוך מסמך שהוא מה?
אני קוראת מתוך מסמך של... לא פנימי, זה מסמך שהם הפיצו, ואני במכתבי ליועץ המשפטי, נתתי לו את המקור, את הקטע באנגלית, אני עכשיו נותנת את התרגום בעברית לציבור השומעים. זה מסמך שלהם, של הגוף הזה, של מלך המלכים, שבא ואומר שהישראלים מתכנסים בצידי הדרך לצפות באלפי אנשים המגיעים מכל העולם, צועדים ברחובות, נותנים מתנות וברכות לאנשים, מדגישים את זה. אנחנו כבעידה מצטרפים לצדת ירושלים, אנחנו רוצים לברך את הישראלים שברחוב, נתפלל ונערוך פולחן במהלך הצעדה. ציטוט, כחלק וכל זה כחלק מאירועי חגיגות סוכות. מה המטרה? אפילו מציינים. המטרה היא לאפשר למשתתפים שלנו, אותם מומרים, אותם מיסיונרים, לערוך פולחן ברחובות, להתחבר למקומיים השם, אשר אינם בהכרח מאמינים, והם עוד רוצים ככה לשלהב את המשתתפים וכותבים, אכן תמיד זה מאוד מיוחד, התנסות מרגשת. כלומר, הם קוראים לציבור שלהם למעשה להפר את כל חוקי העירייה. א', זה ארגון מיסיונרי, על איזה טופס הם חתמו שהם לא מיסיונרים, ב', כל החוקים שמקבלת, כל קבוצה מקבלת את החוקים האלה, כך אמורה השגרירות הנוצרית לעשות, לתת לכל קבוצה, הם יחלקו מתנות וברכות. זה פעם ראשונה שאני רואה מזה, מאז 1999, כשהייתי 11 שנה חברת מועצה, שכותבים שנתפלל ונערוך פולחן במהלך הצעדה. כלומר, יש לנו כאן הונאה גלויה, הונאה חמורה, שחיתות, זלזול, ביזוי של חוקי עיריית ירושלים, ובכלל חוקי היהודים נקרא לזה. ואיך ייתכן שנותנים לדבר הזה לקרות, לעבור, לא בשקט, בכלל להתקבל? הרי הקבוצה הזאת צריך היום לעצור אותה. להודיע להם היום, להודיע ביום ראשון, אתם לא תצעדו, אתם מפירים את חוקי עיריית ירושלים.
אולי יגידו לך, מינה, תשמעי, הם כרגע עדיין לא עבריינים, הם לא עשו את העבירה. בואי אחרי הצעדה, תגידי לנו, תראו, בנקודה הזאת של הצעדה, בשעה הזאת וזאת הייתה עבירה וזה, ואז אולי נתארגן לקראת שנה הבאה, נטיל עליהם סנקציות, או, או, או נעשה איזה משהו שבהתאם לחוקי העירייה. כרגע הם אנשים שעדיין לא עבו ולא חטאו, מה נוכל לעשות?
סליחה, האמירה הזאת אינה רלוונטית. יש לנו חוק, קבוצה מקבלת אישור לצעוד בהתאם לחוק, אותה קבוצה מפרסמת, לא משאירה את זה בסוד, מפרסמת את ההנחיות לצועדיה ולמשתתפיה. וכאן צריך הגורם העירוני האחראי לומר, קיבלתי את המסמך הזה והזה, אני דורש מכם, אני לא יכול לאשר לכם לצעוד. אם אנחנו שומרי חוק, אם אנחנו אנשים לא מושחתים, אם אנחנו לא משתפים פעולה עם מושחתים, הרי זו שחיתות שאין שנייה לה, בכל המובנים. שחיתות מנהלית, שחיתות ארגונית, הונאה, ובוודאי מהאספקט הדתי היהודי והנוצרי זה זוועה, הם בפירוש אומרים.
אני אשאל אותך מינה, מכיוון שהזכרתי בתחילת הדברים, לא, זאת לא השנה הראשונה שאת מטריעה בראש כל חוצות, או לפחות בראש כל עיריית הבניין בספרה, את מטריעה על העניין הזה כמדי שנה. באחת השנים ראית תנובה חיובית לפעילות שלך, להתראות האלה שלך, להצגת המסמכים?
תודה על השאלה. זו שאלה עצובה. זו שאלה כאובה, ואני יכולה לומר לך כן, כי את אותם חוקים שעליהם אני דיברתי, אני זאת שהבאתי לחקיקה ואת התקנות לקבל את האישור, בהיותי חברת מועצה. בלמתי נסיעת שלטים עם מסר יהודי. כלומר, הייתי...
עם מסר נוצרי, את מתכוונת.
עם מסר נוצרי, כן. אבל המסר הנוצרי הוא עטוף באיזה כלי קודש יהודי. זאת אומרת, ישו יכול להופיע על ארון הקרובים. זה דבר נורא. עכשיו, זה היה. אז אני אומרת, אכן, כשאני הייתי בפועל בפנים, אכן צמצמתי ומנעתי, וחשבתי שהדברים יגיעו לסדר, על פי סדר, על פי חוק, לא על פי אמונה ולא על פי שום דבר אחר. מה גם שאנחנו צריכים לשמור על ירושלים כעיר קודשנו? אם אנחנו לא נשמור עליה, מי ישמור עליה?
אבל הדבר הזה לא קורה ולא מקבל באמת במה נרחבת, אפשר לומר כך.
הדבר, הנושא הזה לא מקבל במה נרחבת, כי יש לנו מנהיגות שמפחדת, מפחדת כיהודים. על מה אני מדברת פה? זהו פחד, חוסר אומץ לצאת ולומר, אנחנו הריבון, אנחנו היהודים, לנו יש את הריבונות על ירושלים, אנחנו מכתיבים את הכללים. אבל יש פה עניין של כסף, וכסף ושוחד, ושוחד ושחיתות, וזו שחיתות שהיא בסך הכל מכוערת.
אולי גם יש משחית. פה גם, בסדר, גם עניין של כסף, כי ההשקעה שמקבלים מכל מיני מקומות בעולם ומארגונים, אבל אולי גם רוצים לשמור על ירושלים כעיר תיירות שמגיעים אליה ולא חוששים להלך ברחובותיה, ואם עכשיו יתחילו כל מיני נוצרים כאלה ואחרים להיעצר ולהיות מעוקבים ותימנע מהם הצעדה, הדבר הזה יוציא שם לא מכובד לירושלים כשהם יחזרו לארצות מוצאם.
לא, השם הלא מכובד שיוצא לירושלים ולעם היהודי שהוא אמור להיות הריבון על ירושלים, הוא היכולת של כל האנשים, של כל הגופים האחרים האלה, לקופף אותנו, לבוז לנו, להשיג הישגים שהם משכיבים אותנו על הרצפה. ממש משכיבים אותנו על הרצפה.
טוב,
אני רק רוצה להעיר משהו. אני כחברת מועצה גם החזקתי את תיק קשרי חוץ. קיבלתי הרבה מאוד קבוצות נוצריות שבאולם המועצה, אני דוברת אנגלית, נתתי להם שיחות והסברתי להם על קדושה יהודית, ולא פחדתי, עמדו נוצרים מולי, ולא פחדתי ודיברתי איתם דוגרי. ברגע שאתה מדבר בראש זקוף עם האמונה האמיתית והגאווה היהודית, וזה גאווה, עם האמת היהודית, כולם, לכולם יש יראת כבוד פי כמה וכמה. זה נכון שמפחדים, יגידו מה אנחנו כאן, פוגעים בנוצרים. מה זה פוגעים בנוצרים? הם הרי פוגעים בנו. בבקשה, אתם רוצים פולחן חופשי בתוככם, בתוך הכנסיות. אבל שזה מגיע לרחובה של עיר ולחברה היהודית, חייב להיות כאן המחסום, מחסום האמת, שזו ההגנה. ואם אנחנו לא מגינים על עצמנו, אוי ואבוי לנו.
ורק ראוי לציין ככה בשולי הדברים, שזה לא רק עניינם של החברים הדתיים במועצת ירושלים, הדתיים והחרדים, כי בואו נזכיר שאירועים דתיים יהודיים במקומות מסוימים גורמים לסערה גדולה מאימת ההדתה. אבל כאשר ההדתה הזו היא הדתה נוצרית, אז הקולות ככה לא נשמעים, נקרא לזה כך בעדינות.
יפה מאוד, אתה העלית נקודה נפלאה. אנחנו יכולים להמשיך ברעיון הזה לעוד תת סוגיות שאני יכולה להעלות בפניך, וראוי שהציבור ידון בהם. ובאמת ראוי שציבור ידון בהם. אבל הנושא הזה הוא נושא פסוט מכפיש את שמנו. ואדם לא דתי צריך להיות רגיש לזה, אין לזה קשר.
כן. מינה פנטון, אנחנו כמובן במידה ותגיע אלייך איזושהי תגובה של היועץ המשפטי, אנחנו כמובן בנפרד נתמודד מול דוברות העירייה, נקווה שנקבל מהם איזושהי תגובה, אבל במידה ואלייך תגיע תגובה של היועץ או של אימי מחברי המועצה, אנחנו כמובן נשמח להתעדכן ולהדכן. תודה רבה לך, ושלמרות הכל, יהיה חג שמח.
אמן, 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 כן יהי רצון, חג יהודי, עלייה לרגל יהודית.
כל טוב.
ובאמת שמחת חג, כל
תודה,
טוב.
תודה, תודה, שלום. בקיבוץ הראל יצוין מחר מלות 70 שנה להוצאתו להורג של סרן מאיר טוביאנסקי זיכרונו לברכה, שהוא אשם על לא עוול בכפו בריגול במהלך מלחמת העצמאות. הוצא להורג לאחר משפט שדה. לימים כתב בן גוריון כי לא היה כל יסוד להאשימו בריגול. לאלמנתו של טוביאנסקי הוא כתב שבעלה היה חף מפשע, הופסק הדין וביצועו הם טעות טרגית. הוא קיבל גם דרגת כבוד של סרן ושמו תוהר מאוחר מדי עבור ההיסטוריה הישראלית וכמובן עבור בני משפחתו. איתנו נמצא על קו הטלפון בנו של טוביאנסקי, יעקב בן טוב, שלום לך.
שלום רב.
לקראת האירוע מחר, שאליו חברו באופן מעניין, גם המכון למורשת בן גוריון וגם מכון ז'בוטינסקי, זה קורה לצד יד לבנים וקיבוץ הראל, אבל הצירוף הזה של שני המכונים הוא בהחלט מעניין, ונרצה לשמוע ממך קצת על הפן האישי, משפחתי, של האירוע הטרגי הזה. מתי אתה מתוודע לזה שאתה בעצם חלק מהיסטוריה?
שבוע אחרי זה קרה.
ואתה בן כמה?
12.
בן 12. איך מתוודעים לאירוע כזה? זה בא לידי ביטוי רק בהיבט האישי מול אמך או גם מול הרחוב?
לא, בעיקר בבית. תראה, הרחוב לא תפקד. תיקח חשבון, זה הייתה תקופה של הפוגה הראשונה, ולאחר מכן פרצו קרבות של ההמשך, אחרי הפוגה הראשונה. כך שהרחוב פה לא תפקד הרבה.
אז בעצם מה אתה ידעת בשלב הראשון? מה ידעת שקרה?
בשלב הראשון ידעתי שאבא נעלם. לא היה ברור בדיוק מה, לא היו פרטים. ולקח עד אוקטובר, נובמבר, שבן גוריון כתב מכתב שכנראה, טוב, היו עוד כמה תהליכים בדרך, שאימא שלי התמתה אליו, התפרסמה, כלומר, העלילה היא כזאת, והפוגה פרצה ב-11 לשישי. שבוע אחרי זה הייתה פגישה שבה כביכול הרשימה הועברה למנהל חברת החשמל. כשההפגזות הקשות על ירושלים היו בלפני ההפוגה הראשונה. כך שזה איזה מין אי התאמה ראשונה.
בוא רגע ניתן יעקב למקרה שיש חלק ממאזיננו שלא בקיאים בכל הפרטים. בוודאי גם אני לא בקיא בפרטים ברמה שאתה בקיא בהם. אנחנו מדברים בעצם, בוא ספר לנו מה היה תפקידו של אביך המנוח בחברת החשמל, מה היה תפקידו בצהל, איזו רשימה הוא העביר למי, שבעקבותיה קרה מה. בוא תן לנו קצת את הפריטי הרקע.
נתחיל בהתחלה, אבי היה מתנדב בשנות ה-30 להגנה, ושרת בכל מיני תפקידים, במאות 36 הוא היה מפקד ימין משה בירושלים, ובאותה תקופה הוא התחיל לעבוד בחברת חשמל, אחרי שלפני זה היה במשטרה הבריטית, והרג שם ערבי בחיפה במאות 29, אבל זה לא קשור לעניין. שבתחילת חודש מרץ 1948 הוא מונה כמפקד מחנה שנלר, שזה למעשה היה הבסיס המרכזי של ההגנה בירושלים, ובסיס של שלושת הגדודים של ההגנה, ומשם ארגנו את כל מה שהיה, אני לא יודע בדיוק. בכל מקרה, לקראת סוף חודש מאי, מינו אותו, בתחילת חודש מאי מינו אותו למפקד שדה התעופה בירושלים, שהיה בגן סאקר, אין הקמה צלבה היום, ומיד עם זה שמינו אותו, הוא התחיל לתכנן את שדה התעופה החדש, נוסף, שיוכל לקלוט מטוסים יותר גדולים, ברחוב, מה שנקרא היום, כנפי נשרים, בשעתו זה היה כבר גיר יצין. ב-11 לשישי פרצה הפוגה הראשונה, שבוע לאחר מכן, צריך לגב לחיבון שירושלים הייתה במצור, והובאו אליה רק מצרכים חיוניים לפי החלטה של האום. התברר שמלאי הדלק לתחנת הכוח ירד בכמות מאוד נמוכה, והוחלט לצמצם את ההספקה רק למוסדות חיוניים, והוכנה רשימה של מוסדות חיוניים. עכשיו, שבוע לאחר פרוץ ההפוגה, נערכה ישיבה באיזה משרד של חברת חשמל בירושלים, שבה אבא שלי עבר עם המנהל הבריטי על כל הלקוחות שנמצאו ברשימה. עכשיו, באותו חדר היו עוד כמה עובדים של חברת חשמל, ביניהם עובד אחד שחשק בתפקיד של אבא שלי, שהיה אז מנהל, מהנדס צרכנים, וכנראה הייתה, זה היה תפקיד מכובד או בכיר, לא יודע בדיוק, אבל הוא חשב שהתפקיד מגיע לו, והוא החליט שזה היה מאפשר לו לגלגל להדיח את אבא שלי בתפקידו. אז הוא הלך וסיפר למי שסיפר, לנציג השי, שאבא שלי העביר את הרשימה, שתקף אני אפרט את סיפור הרשימה, וגם כן עלילה בפני עצמה. בכל מקרה, 10 ימים אחרי זה היה טקס השבעה של חיילי צה"ל ב-28 ביוני. למחרת אבא שלי נוסע לתל אביב בעניין
טקס השבעה שבו אביך הוא זה שמשביע את החיילים.
כן.
כן.
אני צילמתי את הצילומים וזה היה בעמק המצלבה. זה היה ביום, לא זוכר איזה יום בשבוע, 28 לשישי. למחרת הוא נוסע לתל אביב, זה היה 29, וב-30 היה יום רביעי, אם אני לא טועה, צדו אותו ממש כך בשוק הכרמל בתל אביב. הוא קנה מצרכים לקראת חזרה לירושלים, בתואנה שדוד שלטיאל, שהיה מפקד מחוז ירושלים, מזמין אותו לפגישה, לקחו אותו לבית ג'יס, ושם במקביל כבר הכינו כיתת יורים, ותוך שעה וחצי נגמר המשפט וכל התהליך.
זאת אומרת, גם נציין ונזכיר, לפני שנים בודדות יצא גם סרט שנקרא טוביאנסקי, ובו מופיעה העלילה. מן הסתם אתה מוצא הבדלים בין המציאות שאתה מכיר לבין הסרט.
תראה, בוא נעזוב את הסרט, אני לא עוסק בביקורות על סרטים. הסרט הוא סרט עלילתי, הוא לא מייצג היסטורית את העובדות בדיוק.
עכשיו, בכל מקרה, אתה מתאר כאן מצב שבתוך שעה וחצי מהרגע שהוא נלקח, גם בוצע ה...
בין 3-4.5 ב-30 לשישי.
זאת אומרת, ובאותה שעה וחצי נלקח, נשפט והוצא להורג.
נכון, כלומר, היה גזר דין, פסק דין, כאשר צריך לציין שאחד השופטים שימש גם כתובע, לא היה כמובן סנגור, לא היה, שני השופטים האחרים, הם היו רק דמויות שהם היו חברים של ראש השי והגיעו לשם במקרה. מי שלמעשה רקח את המזימה, זה היה מפקד השי בירושלים, בנימין ג'יבלי, שהוא כשקיבל את התפקיד, לפני שפרצה הפוגה הראשונה, אמר למחליפו שיש מרגל בירושלים שמכוון את כל הירי של התותחנים הירדנים בירושלים, והוא יתפוס אותו. הוא רק שכח שכל מפקדי הסוללות של ה... גדוד התותחנים הירדני, כולם היו קצינים בצבא הבריטי ושרתו בירושלים שנים רבות לפני זה, והכירו את ירושלים יותר טוב מאחרים.
כן, אבל חשוב לציין, זאת אומרת, שבאותה רשימה, וגם זאת רשימת המוסדות החיוניים להספקת דלק, אז יש לכאורה כאילו עילה לכוון את התותחים דווקא אליהם ולא למוסדות אחרים.
כן, אבל בואו נפרט סיפור הרשימה. א', את התותחים כיוונו עד 11 לשישי. הרשימה, אם נמסרה, נמסרה ב-16 לשישי. כלומר, אחרי שפרצה הפוגה. זו נקודה ראשונה שהיא לא ברורה, לא הייתה ברורה במשפט, ועד היום היא משמשת סימן שאלה גדול. כלומר, אם אכן נמסרה הרשימה, אז הרשימה אמורה הייתה להיות בידי הליגיון לפני פרוץ ההפוגה הראשונה נשף גזות, הכבידות על ירושלים היו מ-15 למאי עד 11 לשישי. נכון?
כן.
אז הרשימה נמסרה, אם נמסרה, רק ב-16 לשישי, הווה אומר שבוע אחרי שפרצה ההפוגה הראשונה. בנוסף לכך, במשפט, בנימין ג'יבלי נופף באיזה דף, והוא טען שזאת הרשימה. עכשיו, אם באמת הייתה רשימה שאבא שלי מסר לבריין, שהיה מנהל חברה חשמל, ובריין מסר את זה למפקד הדיוויזיה השלישית של הליגיון, והוא מסר את זה לתותחנית של הליגיון, איך הרשימה הגיעה לג'יבלי בבית ג'יז ב-30 לשישי? זו שאלה שמעולם לא נשאלה.
מישהו ניסה, מכל הנוכחים שהיו באותו משפט שדה חפוז ונמהר, מישהו ניסה לדבר איתם ולשמוע מה אביך אמר מול הטענות, או שרק, זאת רק השערה שבן אדם, מה אומר בן אדם שמתייחים בו דברים שכאלה?
אף אחד לא התייחס, אף אחד לא יודע מה היה שם. בוא נגיד שכל הארבעה שהיו שם אינם איתנו, וגם בתקופה שהם עוד היו, בוא נגיד ככה, איסר ברי, שהיה ראש השי, מת מוות טבעי, כשנתיים אחרי שהוא נשפט על הריגה. ג'יבלי עבר מכלול של תפקידים, והסתבך במכלול פרשיות, עד שהוא נפטר לפני כ-20 שנה. השניים האחרים, אחד מהם שרת במשרד החוץ, קדרון, שנפטר ולא דיבר, ואברהם קרון, חובר קיבוץ כפר מנחם, כנראה גם כן לא דיבר.
ועכשיו באמת ניגש רגע למשפט הבאמת מבזה שנעשה להם, ובסופו של דבר העונש הוא מה, לירה ויום מאסר.
העונש, אתה מדבר על העונש של איתר ברי.
העונש של ימים, כן.
לא, הסיפור, תראה, הסיפור הלך ככה, אחרי שהתגלגלה כל העלילה, והתברר שכל זה היה, לא היה משפט ולא היה כלום, אז הוצאה בשנה אחרי האירוע, ביולי 49', פקודת מעצר נגד איתר ברי על גרימת מוות שלא כחוק, ככה נאמר. אחרי שבוע הייתה ישיבה של בית משפט השלום ברמלה לפני השופט אליעזר מלכי, והוא החליט להעביר את זה לבית משפט מחוזי שבוע לאחר מכן. חודשיים לאחר מכן גזרו שלושה שופטי בית המשפט המחוזי ברחובות בראשות נשיא בית משפט ברזקאי, הרשיעו את איסר בארית אחד בהריגה, והוא נידון ליום מאסר ולאיזה כנס של לירה. עכשיו, היות והיו לו את הקשרים המתאימים, הוא פנה ליגאל אלון, שפנה לרמטכ"ל ידין, שיבקש חנינה מוויצמן, הנשיא, ואכן קיבל אותה.
חנינה על אותו יום מאסר ולירה של כנס.
כן, עכשיו, אז הלירה הייתה יקרה, זה היה 3.5 דולר אמריקאי.
שזה, תשווה את זה להיום לאיזה סכום? כמה? בערך?
תכפיל את זה פי 10.
לא, זה יפה. ואני רוצה לשאול אותך, במשפחה, אתה ואמך שומעים את גזר הדין,
איך מתייחס? גזר דין של איסר בארי?
כן, כן, אותו גזר דין מעליב של...
תראה, זה היה מעין משהו בין בדיחה לחידוד.
כן. ואתם, במשך השנים, הפרשה הזאת, היא נמצאת על סף התודעה הישראלית, היא לא ממש כולם...
היא לא נמצאת על שום סף. הייתה הדחקה. ועד לפני שנתיים, אפשר להגיד, כלומר, פעמיים הפרשת צפה, פעם אחת ששבתאי טבת כתב לפני כ-30 שנה בעזרתי סקר על הסיפור הזה, 30 או 40 שנה, אני כבר לא זוכר, ואז זה לובה במספר כתבות, נומי ליביצקי כתבה כתבה בהארץ על זה, ואז זה צף ועלה, והפעם הבאה זה עלה לפני שנתיים בזכותו של סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, שארגן בקיבוץ הראל טקס, וגרם גם לאתר לשימור, מועצה לשימור אתרים, להציב שלט על הבניין בו נערך המשפט, וקיבוץ הראל נרתם למשימה, והיה טקס...
רק נציין, מיצ'ניק, מיצ'ניק הוא מנהל מכון ז'בוטינסקי, והוא כן, יהיה המנחה.
הוא גם מארגן את הכנס מחר.
הוא מארגן והוא ינחה את, את הטקס מחר. אתה עומד להשתתף במסגרת מעין פאנל שתדונו בו, על מה, מה יהיה הנושא? זאת אומרת, אפשר לפתוח פה הרבה מאוד נושאים, ידונו לפניכם, יהיו הרצאות על ענייני משפט בתקופת מלחמה או בתקופת חירום, ודברים שאני לא יודע אם עד כמה הם רלוונטיים לעלילה שהותחה פה באביך. איזה נושא נראה לך שיהיה חשוב לך להעלות כאן בפאנל הזה?
תראה, את הנושאים גדעון קבע, אני אפילו לא יודע, ממש אין לי מושג. אני מניח שהנושאים יהיו קשורים לאירוע, זה לא יהיו נושאים שקשורים מהמציאות, סך הכל האירוע הוא לזכר 70 שנה, כלומר הטקס מחר הוא 70 שנה לאירוע שהיה, וגם ההרצאות של נשיא בית המשפט העליון, של שופט בית המשפט העליון,
שופט רובינשטיין.
רובינשטיין, וגם מי שיש שם עוד, יחסו לנושא הזה בערך. מה היו השאלות שיעלו ברב שיח, אני באמת לא יודע, אגידו מה אמר לי.
אני עוד רוצה רק שאלה אחת לשאול אותך, אתם... לצורך האירוע הזה, ישנו בעצם, ישנה בעצם התארגנות של גופים שהם חצי פרטיים או גם פרטיים. איפה המדינה בכל הסיפור הזה? היום, המדינה, אחרי 70 שנה.
א', אני לא יודע על גופים פרטיים, ב', אתה צריך לשאול את המדינה איפה היא.
ניסיתם לעניין מישהו, משרד הביטחון, מישהו מהאנשים ש...
גדעון פנה לראש אגף כוח אדם.
כן.
והיה איתו איזשהו שיח, ו... כן היה צריך, הוא כן היה צריך להגיע או לא היה צריך להגיע, אני לא יודע. פעם, בטקס הקודם היה פרקליט צבאי ראשי, הפעם הוא התנצל שהוא חייב לנסוע לחול. מעבר לזה, המדינה במסגרת מדינתית, אני לא יודע מה הקשר שלה לאירוע.
אגב, בהזמנה נכתב שבמקום תוצג מיני תערוכה, מה יש בה, אתה יודע?
כן. יהיו שם פלקטים שמתארים את ההיסטוריה של אבא שלי פעם אחת על ציר הזמן מבחינת אירועים מאז עלייתו ארצה. ולוח זמנים מפורט דרך מה שאני אמרתי לך כעת, כלומר שמתחיל ב-11 לשישי 48 ונגמר בגזר הדין ב-22 ל-11 49.
יעקב בן טוב, בנו של סרן מאיר טוביאנסקי, זיכרונו לברכה, רק נציין ממש לסיום את לוחות הזמנים למי שמעוניין להגיע, כל האירוע מתחיל, זה קורה כמובן בקיבוץ הראל, ליד מבנה הקשתות?
לא, הוא מתחיל, יש להם מחל התרבות על יד חדר האוכל.
כן.
אני מניח שיש שם שינות מתאים, אחרי הטקס, מי שרוצה הולך לבית הקשתות.
בשעה 10 כל העניין מתחיל ההתכנסות, ומכאן ועלה. מכאן ועלה זה יתחיל והתקדם.
קיבוץ הראל ארגן את הנושא באמת בצורה מכובדת. כלומר, פעם קודמת זה היה בצורה מכובדת, אני מניח שהפעם יהיה לא פחות מה שהיה פעם קודמת, ועל זה מגיע לו את כל התודה.
תודה רבה לך, יעקב בן טוב. כל טוב. שלום, שלום.
שלום.
תודה. ביום הראשון של חג הסוכות המתקרב יצוין מלאת 75 שנים למרד במחנה ההשמדה בסוביבור. אנחנו רוצים לשוחח על האירוע הזה, ואיתנו נמצא על קו הטלפון מי ש חקר את התקופה, ובמסגרת המחקרים הללו גם פגש כמה מהניצולים שנמלטו במרד ההוא מהמחנה. חוקר ההיסטוריה יעקב שיינקמן, שלום לך.
שלום וברכה. גמר חתימה טובה כמובן.
גמר חתימה טובה. אנחנו נרצה ככה לשמוע קצת על המרד, שבעצם דווקא כן, בניגוד אולי לאירועים אחרים, דווקא כן זכה להיכרות של הציבור איתו, אולי בעקבות הסרט המפורסם, אבל בוא נשמע ממך כמה פרטים, איך השתלשלו העניינים, וגם עד כמה באמת היה לאירוע הזה השלכות ומשמעויות כלליות בתקופה ההיא.
כן, מחנה המשמדה סוביבור ידוע לנו, נמצא כ-40 קילומטר מהעיר חלם באזור גבול אוקראינה-פולין, מחנה אכזרי ביותר ממחנות השמדה שהוקמו במסגרת מבצע ריינהרד, והושמדו בו כרבע מיליון יהודים, 250 אלף באכזריות וברוטליות, בהשפלה נוראה, והמרד בוצע על ידי קבוצת אסירים שהגיעו בעצם שבועי מלחמה יהודיים רוסיים שהגיעו ממינסק. הנאצים עשו טעות חמורה והם לא השמידו את כולם מיד שהם הגיעו, ונשאר שם גרעין של אנשים בהנהגת סגן אלכסנדר פצ'רסקי, יהודי כמובן, אלכסנדר אהרונוביץ' פצ'רסקי, זאת אומרת אלכסנדר בן אהרון, ככה מבטאים שמות ברוסית, שם האיש, אחר כך שם האבא, ובסוף שם המשפחה. היה אדם מבוגר יחסית, נפל בשבי, וכשהם הגיעו לסוביבור, הם הגיעו תוך זמן קצר לאיזה גנום הם הגיעו, כמובן מי שלא הושמד, נשלח לעבוד עבודות ברך בקבוצות העבודה של המחנה, ותוך זמן קצר הוא תכנן מרד, בעזרת גם ליאון פלנדלר, יהודי פולני שהיה אסיר ותיק במחנה. תוך 3.5 שבועות מרקע שנכנסו למחנה, פרץ המרד הזה. התכנון היה מאוד, הוא גם נמצא בסרטים, גם לאחרונה רוסים עשו סרט על המחנה, שהגיבור שלו אלכסנדר פצ'רסקי כמובן. התכנון היה שיפתו את אנשי אס-אס, בסך הכל היו הרבה אנשי אס-אס, אולי 20, 30 לא יותר מהם, והיתר היו שומרים אוקראינים, לפתות אותם, להיכנס לצריפים בכל מיני המטלות, לך הודיעו לו, הגיע מעיל יפה מהמשלוח האחרון שיכול להיות שיתאים לך, אחר הודיעו, הגיעו מגפיים יפים מאוד, כך פריטו אותם אחד אחד להיכנס לצריפים, ברגע שהוא נכנס, חיכו לו, הסתתרו בסניף אנשים עם נשק קר, עם גרזינים, סכינים, וחיסו את אנשי האס-אס בזה אחרי זה, עד שבסופו של דבר העובדה שהם מחוסלים כמובן התקוף בין השאר את זרם החשמל במחנה ואת קווי הטלפון, ממש כמו שורים בסרט ששחזר בצורה די יפה את המרד, ואז אנשים פרצו בריצה אל השער, אל הגדרות, עם יכולים סולמות, כשהאוקראינים כמובן יורים מהמגדלים, ואנשים נקצרים, נהרגים, אבל חלק מצליח לפרוץ, לרוץ דרך שדה המוקשים שהקיף את המחנה, חלק התפוצצו על המוקשים, אבל מתוך כ-600 אסירי המחנה, 300 הצליחו להימלט, ושרדו עד סוף המלחמה כ-50-60 איש. אני התוודעתי לנושא של סוביבור, מעבר להתעניינות הכללית שלי בהיסטוריה, בעקבות הספר שריד מסוביבור של דוב פרייברג, זכרונו לברכה, שהיה נער צעיר במחנה, החזיקו מעמד כשנה, שזה המון המון זמן במחנה השמדה, והוא הנציח את הזוועות של סוביבור בספרו, אפשר למצוא כמובן את הספר הזה, להציג אותו בספריות. נכחתי גם בפגישות שהיו 60-61 שנה למרד, שעדיין נכחו, היו בחיים חלק מהאנשים, אלה שהגיעו לארץ ישראל כמובן. דוב פרייברג עצמו היה ספרד יחיד מהמשפחה שלו, וגם שימש כחבלן קרבי בצהל, שזה גם ממש בפעילות מסוכנת, עד אפילו במלחמת ששת הימים הוא השתתף. בפגישות נכחו בני הזוג פרייברג, זיכרונה לברכה, הכוונה דוב ואשתו, שרה זיכרונה לברכה, סמיון רוזנפלד, שהיה חייל שהשתתף במרד, יהודה לרנר, שקלוד לנצמן עשה, היה בחור צעיר, קלוד לנצמן עשה לו סרט, שמחה ביאלוביץ', אני מקווה שסמיון רוזנפלד עדיין בחיים, לפני שנה ראיינתי אותו בדיור המוגן שבו, בבית אבות שבו הוא גר בגדרה, דובר רוסית ויידיש, אז הבן שלי דוד עשה את התרגום דובר רוסית בצורה די טובה.
מה שואלים במפגשים כאלה? מה שואלים אנשים?
תראה, אנשים שנפגשו, במפגשים שלהם, לאן נפגש סנטימנטלי, קצת דיברו, הרימו כוסית לחיים, אני זוכר את סמיון רוזנפלד מרים כוסית לחיים, הוא אומר, אני זוכר את הרגע שבו אסיר יהודי מדגיסטן, בעצם צעק ברוסית זרודינו וסטלינה למען המולדת, למען סטלין, וכולם צעקו אורה ופרצו לכיוון השער. ואלו זיכרונות, ובעיקר נפגשו, הם היו האחרונים כאן שנשארו לו. היום לדעתי אין בעולם יותר מחמישה אנשים בסוביבור, לא יותר מזה. לפני מספר שנים הגיע לארץ ארקדי וייספפיר, הוא מקייב, הוא גם כן חייל רוסי שהשתתף במרד, יהודי רוסי שהשתתף במרד, דיברנו איתו, תיאמתי איתו פגישה, והצלחנו לסדר רעיון איתו, הגיע מהרעיונת מקצועית מיד בשם, דוברת רוסית, צירוף מקרים מעניין, שם המשפחה שלה, גם כן פצ'רסקי, שזה שם די נפוץ ברוסיה, והמלון נתן בתל אביב, נתן לנו חדר, גם אני הצלחתי כמובן את היום מאורה, ואותו ארקד וייספפיר בעצמו הצליח לפצח עם הראש שלו את הראשים של שמי אנשי אס אס. אני מצטער שהם מתו מהר מדי, המעשה מזוויע, אבל זה הסוף הראוי להם. הרעיון בוצע והחומר כמובן נמצא ביד ושם. אגב, יש הנצחה בארץ של המרד בסוביבור, דווקא בעיר צפת, בשכונת אי ביקור ליד פיקוד הצפון, יש רחוב אלכסנדר פצ'רסקי, הנכח לפני כ-10 עד 12 שנים, הגיעו אז הרבה וטרנים מצפת, הגיעו באוטובוס עם המדליות שלהם, והיה כמובן נאומים, היה יום חורפי, והנציחו פה, חנכו את הרחוב לזכרו. לפני מספר שנים, סמיון רוזנפלד, שהוא גר עדיין בדיור מוגן בתל אביב, דאג לזה שיעשו פסל, אנדרטה לזכרו של אלכסנדר פצ'רסקי בתחום המקום הזה, שבו הוא גר, ואז הגיע לארץ הנכדה של אלכסנדר פצ'רסקי, לצער הוא לא, הוא קצת היה מתבולל, הוא לא ניסה ליהודיה, אבל הייתה לו נכדה, הגיע לארץ עם הרבה חומר, וסרקתי את התמונות שלה, וכמובן אני מעביר אותם לגורמים הרלוונטיים. אגב, בשנים האחרונות יש חפירות ארכיאולוגיות בסוביבור, שמבוצעות ברשות ארכיאולוג מחוז הדרום בשם יורם חיימי, כאן דבר מעניין, הגורל היהודי המשותף, יורם חיימי הוא משפחה ממוצא מרוקאי, ומעבר ליהודו יהודי וישראלי ופטריוט, ומבין שהוא עושה שליחות חשובה, יש לו גם קשר אישי למקום. שני קרובים שלו, יהודים ממרוקו, שמשפחתם בן זקן, לרוע מזלם, היו בצרפת בזמן שפרצה מלחמה, והם נשלחו להשמדה בסוביבור יחד עם רבים מיהודי צרפת. אז הוא חופר, הפולנים גם אמורים להקים בשנים הקרובות מוזיאון בתחום המחנה הזה, וכמובן יורם חיימי בקשר איתם, קישרתי בינו לבין האחרוני הניצולים, למשל לגבי חומרי בנייה מהיוצרים הצריפיים, והוא יצטרך לגלות אפילו את היסודות של תאי הגזים של סוביבור. מלא עוד ממצאים.
רק היסודות נמצאים היום?
כן, המחנה, תראה, בעקבות המרד, כמו בטרבלינקה, המחנה הושמד לחלוטין על ידי הנאצים שניסו לטשטש את שרידי הזוועות שם, אבל בכל זאת נשארו חפצים, ביניהם חפצים רואים שהם כתובות בעברית, חפצים יהודיים, מטבעות, חפצים אחרים, מצא גם שלדים של אנשים ירועים בראשים שלהם, כנראה זה היהודים האחרונים שנשארו במחנה, לא ברחו בזמן המרד ועסקו בחיסול המחנה, וכמובן נרצחו בעיריות כמו שהנאצים עשו כשהם חיסו כל מחנה. ניסו לטשטש את עקבות הפשע, אבל בעקבות הבריחה הגדולה, זה המרד המוצלח ביותר במחנה השמדה במלחמת העולם השנייה.
ולמרד הזה, שהוא המרד המוצלח ביותר, נזכיר, קדמו לו כל מיני מעשי מרידה קטנים יותר בסוביבור, אבל השאלה אם למרד כל כך גדול הייתה תהודה באותה תקופה להבנתך ולהערכתך, או שהגרמנים הצליחו להעלים את העניין, וכדי שלא תופץ יותר מדי השמועה ותהיינה לה השלכות.
תראה, בכל האזור, כמובן העניין נודע. כאשר היה כבר להסתיר את זה, למרות שאין אמצעי תקשורת כמו של היום, אבל חלק מהפולנים היו ביניהם מנובלים שרדפו והסגירו אנשים, יש פולנים טובים שעזרו לאנשים. כל הקבוצה שאלכסנדר, סליחה, שדוב פרייברג השתייך אליה, קבוצה קטנה, חלקם נרצח גם על ידי פרטיזנים פולניים, חלקם שרד. סמיון רוזנפלד הגיע, התחבר לצבא הסובייטי, ואז הוא שם שהוא בוגד, הוא נפל בשבי, ואז שלחו אותו ליחידת עונשין, יחידה שבתור עונש על הכביכול העריקה, בגידה, נשלחו לעשות כל מיני משימות מטורפות, משימות של התאבדות, הוא שרד גם את זה, אמרת מלחמה פצועה, וכמובן דוב פרייברג מתאר את זה, אבל הוא צריך לשרוד, ושפוגשים אדם כזה, והיום לדעתי כבר בין 95 ומעלה, אדם חייכן, אדם מאוד נחמד, וישר להבין שאת הזוועות שהוא עבר, הידיעות איכשהו שפרצו החוצה כמובן, אי אפשר, לכן הנאצים נערו להעלים את המחנה הזה, לשרוף את מה שנשאר, להשמיד מה שנשאר, לפרק מה שניתן ולשתול עצים על המחנה, וגם אני יודע, במשך השנים פולנים הקימו איזה כפר קטן שנקנה בתים ממש בשטח המחנה, למרות ההשתדלות של יורם חיים, כשהוא סיפר ברדיו, רוצים להקים את המוזיאון ממש בשטח המחנה, שכמובן לא ראוי את זה שטח של סבים, צריך להוציא אותו מחוץ לתחום המחנה.
והכפר הזה שאתה מדבר עליו, קיים היום, זאת אומרת היום מי שמגיע
למוזיאון יש שם מסביבו? בתים. כן, יש שם בתים בודדים, אפשר לראות את זה באינטרנט בסרטים דוקומנטריים, הוא קיים. הוא קיים, אבל לא כפר ענק כזה, לא ממש מכסה על שטח המחנה. אבל אין הרבה סנטימנטים, אבל הפולנים כמובן יש להם אינטרס גם כלכלי לעשות תיירות, תיירות שואה, באושוויץ, במקומות אחרים. יש ביניהם גם אנשים עם כוונות טובות, בסך הכל יש גם פולנים טובים שמנציחים את היהודים, שכואבים את מה שקרה ליהודים, מנקים בתי קברות של יהודים, יש ביניהם גם אנשים טובים, לא כולם אנטישמים, ויש אנשים גם לא טובים, זה ברור.
כן, טוב, ובכל אופן...
דרך אגב, המרד, אני, סליחה, המרד, תאריך המרד שרחתי להוסיף, היה ב-14/10/43, שמתי לב שיוצא באלף סוכות תשד.
תשד.
כן, שנה לפני זה, באלף סוכות, ושמידה המשפחה שלי נשלחה לטרבלינקה עם כל העיירה על גבול באזור ורשה, על כביש ורשה לובלין. אז אני ממשיך את המסורת המשפחתית שלנו ושל סבי וסבתי המנוחים של המשפחה שלהם, ועושה קידוש תמיד בסוכה של בית הכנסת בהרצליה, שכמובן מציין את אותו תאריך אחרי שנה של המרד בסוביבור, ביד תפשין ג' ויד תפשין ד', 42 ו-43. אלף סוכות.
מדהים לחשוב שאירועים כל כך מטלטלים ודרמטיים בקורותם של העם היהודי התרחשו בסך הכל 4, 5, 6 שנים לפני שקמה כאן מדינה. זה לא איזה משהו ככה רחוק ואיפשהו 100-200 שנה אחורה, ככה שאפשר להבין שדברים קרו בשלבים. משהו ממש... דרמטי התחולל בשנים הללו.
כן, צריך להדהים, אדם כמו דוב פרייברג, זיכרונו לברכה, שנפטר בגיל 81, אדם שהיה ממש שריד, כמו שהוא אומר, שריד מסוביבור, זה השם שהוא בחר לספר שלו, כתב עוד מספר ספרים, שהכל הנושא של סוביבור כמובן הוא הלב שלהם, אבל הוא בתור הגיע, אני חושב, איכשהו במלחמת העצמאות, והתגייס אחרי המלחמה בתור חבלן, וממש לקח חלק בפעולות מלחמתיות, והמשיכו תמיד לגייס אותו, היה אדם חרוט, כי משפחה, למרות מה שעבר, שרד, השאיר לנו את הספר שלו על התבואות שהיו. איך אגב, הנאצים תמיד השתדלו לעשות אקציות קשות, מנסים אכזרים דווקא בתקופות של חגים. המרד, אני לא חושב שהסירים ידעו שהם מורדים דווקא באלף סוכות, אבל זה התאריך שיצא. זה התאריך שיצא, ואני זוכר את סוכות, בסוכות גם את הנושא של סוביבור.
יעקב שנקמן, תודה רבה לך על התזכורת הזאת, בהחלט צריך להמשיך ולהדהד את הדברים, בעיקר ככל שהדור הזה הולך ונעלם מאיתנו. תודה רבה לך, כל טוב.
תודה רבה לך, לך, גמר חתימה טובה, להתראות.
עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נודה לאורחי היומן הזה, לדוקטור זאב לוין, ליעקב שנקמן, ליעקב בן טוב, למינה פנטון, לכם על ההזנה, עשו בחלי ימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.